כל חי אונליין 93fm.co.il.
כן.
ולבית סוהר מגרש הרוסים מגיעים, רוצים לבוא ומגיעים.
הסיפור היה שגדולי ישראל אז, רבי שזלמן מלצר והרב בנגיס והצ'ודין הרוב והבריסק הרוב והרב פרנק קראו לו ואמרו לו שילך ויתפיס מודעה שזה עניין של יערק ועל יעבו.
כן.
הנושא של גיוס בנות. ואז הם מאוד, היה לו מאוד מעניין מצעירותו, כל גדולי ישראל נתנו בו אמון בצורה נפלאה. מי שיודע, בריסק הרוב היה מאוד מאוד דייקן, ואולי אפשר להגיד גם חשדן. אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.
כן, בהחלט.
שכל דבר, ובשליחויות הכי רציניות, הכי סודיות, הוא שמח על האבא. וככה גדולי ישראל, אז האבא הלך והתפיס. ושהצבא אז בן גוריון שמע שפרסמו יערק ועל יעבור, זאת אומרת שזה נגד
המדינה.
אז חקרו מי הביא את המודעה לדפוס, ואז בא לדפוס, סיפר שהאבא הביא את זה. ואז באו ועצרו את האבא והיה משפט, הכניס אותו לבית סוהר, ואז היה כתוב בעיתון שחמש מאות שנה באו לבקר את האבא בבית סוהר. מה הפירוש? כי היה, זה לא יאומן, מי נסע. לקחו טקסי, ושם ישב רבי שזלמן מלצר, שכבר היה קרוב ל-90, והיה שם צ'ודין הרוב, שגם כן אני לא זוכר כמה היה, ושם היה רבי פסח פרנק, ושם היה הרב בנגיס.
הפרש בוגרוב, הכינו סייפר. הפרש
בוגרוב, אז עשו חשבון חמש הגדולים האלה, גדולי ישראל, ביחד 500 שנה.
כן.
אז היה כותרת ש500 שנה בא לבקר את הרב גרוסמן.
כששאלו, אומרים ששאלו את אז את צ'ודין הרוב, הרי יכולים לעצור אתכם, אם אתם שלחתם אותו, יכולים לעצור אתכם. אז הוא אמר, על מנת כן. אנחנו הולכים עד האוכל.
לא יותר מזה, הם אמרו למפקד, הרי הגיעו כל גדולי ישראל, ושמעתי מה אבא לא פעם אחד, כשבאו לבקר אותו, אז בא מפקד המשטרה, אז הוא בא, אז נכנס מפקד המשטרה, ואז הם אמרו לו, למה אתם רוצים את האברך הזה? אנחנו הוא שליח שלנו, אנחנו שלחנו אותו, אז תעצרו אותנו, למה אתם יצרתם אותו? כך הם אמרו לו. אז הוא ענה להם, אתם הרי למדנים, אין שליח לדבר עבירה.
במסגרת העניין של גיוס בנות ואביו ואביך יושב בבית סוהר, מאחד מהדברים מחליט בן גוריון לבוא לבקר אצל החזון איש, ואז בירושלים הרב בנגיס מתכנס, כנראה עם עוד כמה אנשים מחליטים להטיל עליו שליחות לנסוע לחזון איש. ופה, כשדיברתם קודם על הבריסק הרוב, הבריסק הרוב קורא לו. אז מה היה שם בדיוק
הסיפור? הסיפור היה שהם התפרסם שבן גוריון מגיע לחזון איש. וכנראה שהרי לא חסר בעלי לשון הרע. והיו כאלה שדאגו להפחיד את בריסק הרוב, כאילו יש חשש שיש איזשהו, איך אומרים, אופית,
הסכם.
שיש הסכם, איזה ביטור, איזה, איך אומרים, איזה פשרה.
כן.
והבריסק הרוב היה מאוד מאוד ברור, זה רעד מהפשרות בנושא הזה. ואז הוא דאג להודיע דרך הבן שלו שאבא יעלה לרב בנגיס. ואז הרבה הגיע לרב בנגיס, וכנראה שהבריסק הרוב שלח שליחות לרב בנגיס, הוא יכתוב מכתב
לחזניש.
הרב בנגיס היה נקרא דרייבת ירושלים, ויש בזה, הוא היה יותר מבוגר וכו' וכו'. הרב בנגיס כתב את המכתב.
אני גם יודע שאביך זכר את היום ואת התאריך, יום ראשון למד תשרי תפשינות ג' אז אביך עומד באמצע שיעור ומזיקים אותו דחוף לבוא לבית של הרב בנגיס.
נכון.
רמטס דיוויס.
באמצע שיעור הזיקו אותו, ואז הוא, הרב בנגיס כתב את
המכתב,
ונתן את זה בידי האבא, ואז כשהאבא ירד למטה, אז רבי יושבר, אני חושב הבן של רבי סקרוב, חיכה לו, ואמר לו שהרב רצה אותו, הרב מבריסק, ואז הוא הגיע, ואז הרב מבריסק אמר לו, נו, יש לך את המכתב? הוא אומר, כן, מה אני יכול לראות את זה? ואז הוא הראה לו את המכתב, ואז הוא אמר, אוי, ירושלים מהחוכמה, ירושלים מהחוכמה, כבוד, הוא ציין, כנראה הוא מאוד מאוד מתפעל מהמכתב, מהתוארים, ממה ששם היה, ואבא נסע לחזוניש. כשהגיע לחזוניש, כל הדרך האבא מאוד מאוד היה שבור נפשית, איך הוא יכול להיות שליח להעביר מכתב לחזוניש, שהמשמעות שלו שעלול להיות פשרה. הוא ידע מזה חזוניש, הרי מי לא ידע מזה חזוניש, אבל מצד שני הוא מוסבר ועומד מהברית שלו והרבנגס. אז כשהגיע לחזוניש, אז הוא נתן לו הקדמה, ואמר לו שהוא רק שליח, ואין לו שום שייכות לכל העניין הזה, נתן הקדמה. אז החזוניש אמר לו, אני רואה שההקדמה היא כבר יותר מהמכתב, ככה הוא נתן הקדמה בפרה, ואז החזוניש לקח את המכתב, הוא נהיה באמת בפנים ככה לבן.
החבירו, כן.
החביר, החזוניש החביר, ואמר, איך יכולים לעלות על הדעת, שאני עושה פשרה. אז האבא רצה להרגיע אותו, אז אמר לו, כנראה בגלל עצם הפגישה, שהרב הסכים לראות את ראש הממשלה, אז אנשים מפרשים את זה כנראה שלא יכול להיות שראש הממשלה יבוא לרב ושהוא מודע מראש עלול להיות פשרה. כך הוא רצה ככה להרגיע, להסביר מאיפה באה בכלל המחשבה לחשוב את זה. ואז החזוניש אמר לו, אני אגיד לך את האמת, הודיעו לי מראש הממשלה שהוא רוצה לבוא. אני כשאצלי הדלת פתוחה לכל יהודי, אני לא הסמנתי אותו, ולא היה מתיווך רשמי איך הוא בא ומי ומה יהיה הסכמה ומה יהיה הסוף של הפגישה. אמרו לי שרוצה לבוא, אמרתי אצלי הדלת פתוחה לכל יהודים. ואז החזוניש רצה להרגיע את האבא, אז הוא אמר לו, לא זאת הראשונות, אמר לו שלא יחשוש משום דבר, הוא שם לו את ידו על ליבו של האבא, והיה איזה ביטוי כזה, כמו שאומרים, הלב נקי, על האבא, על האבא, שהלב נקי, ולב נקי לא צריך לפחד משום דבר.
הוא גם קם וליווה אותו, ליווה אותו על הדרך.
כן, קם וליווה אותו, כל זה היה כדי להוציא מהחששות של אבא, הוא הרגיש האבא מאוד נבוך, ואחר כך, הוא אמר לאבא, היות ופה מסתובבים כל מיני אנשים, בבית שלי הוא פתוח, בית אפגר, כל מי שרוצה נכנס, אז עלולים גם כן לקחת את המכתב בזה ולהשתמש בזה. אז ממילא הוא נותן לו בחזרה את המכתב, זאת שלא יהיה פגם שהוא כאילו מחזיר את המכתב ולא מקבל את זה, אלא יסבר הוא רק שאלה, לא, אני טועה, היא אחרת, אחרת, הוא פה. אני נזכרתי, תחילה, חוזר מההתחלה בסידור שתעשה את זה, הוא ליווה את האבא, ועכשיו, כשהגיע בסוף, הרב בנגיס, עכשיו, גמר את השיחה עם החזוניש, אז הוא אמר לו שהרב בנגיס ביקש אם אפשר לקבל את המכתב בחזרה. ואז אמר, החזוניש, חיים ארוכים, הוא כל כך נהנה מזה, הוא אומר לו, כי היה לי התלבטויות, מה לעשות עכשיו? מצד אחד, אם אני מחזיר את המכתב, זה נקרא כאילו פגיעה בכבוד הרב בנגיס, מחזיר המכתב. אם אני משאיר פה אצלי המכתב, הבית הוא בית פתוח, בית אפקר, אני לא יודע לאן זה יתגלגל, אבל אם הוא, ולקרוא את זה בכלל אי אפשר, יש פה בדברי תורה. אז הוא אומר, אם ככה, זה שהוא ביקש את זה בחזרה, אז הוא עוד פעם חזר על חוכמת ירושלים. כנראה שהוא הבין שהרב בנגיס בחוכמתו הבין את ההתלבטות של החזוניש, אז הוא הקדיש שלא יהיה לו עגמס נפש ושיחזיר את המכתב בחזרה.
אנחנו יוצאים לשיר ולפרסומות ונמשיך מיד עם הרעיון. בעצם לרעיון עם הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק. עכשיו אנחנו, אביך עסק גם מה שנקרא ממייסדי יד לאחים, יחד עם לאריכות ימים של רב שלום ברליפשיץ, והיה לוחם גדול להצלה של ילדי תימן וטהרן, ואני מתאר לעצמי שבתור ילד אתה רואה שאבא שלך מביא הרבה ילדים תימנים הביתה, ופתאום הבית מבלה עם ילדים תימנים.
זה לא יאומן. היום היה לי שיחה, היום בבוקר בקיבוץ לוי, היה לי שיחה לכל מפקדי השבס. יש שם הרבה מקטועים מכל, מהצפון, מהדרום, מהמרכז, בנושא הם היה להם יערכות לקראת חג הפסח. ואז דיברתי, הנושא שדיברתי, שמתפקידם לראות לעזור לאסירים, לא מתפקידם לשפוט אותם, כי הבית משפט כבר שפט, והם כבר סובלים, והמטרה שלהם היא לדאוג שיסבלו פחות. ואז דיברתי היום היורצת של אבא שלי, ככה אמרתי להם, וסיפרתי על האבא כמה הוא היה רגיש לעניין הזה של לעזור לזולת. ובנושא הזה הסברתי להם שפסח זה חג החירות, ואלה שנשארים בבית סוהר זה בשבילהם עוד יותר קשה מכל השנה, אז תפקידם לדאוג שיהיה להם אוכל ושפע. פניתי שם שראש מנהל המזון, אמרתי לו תפתח את כל האוצרות בפסח, ושידאג שיהיה בכשרות בעידו. וסיפרתי להם את הסיפור, אמרתי להם, אנחנו גרנו בבית, אני חושב בערך 40 מטר מרובע, כמה יש עשינו בבית, בערך גדלו 10 ילדים. ובשנות ה-50 אבא שלי נוסע לראש העין, אם לוקח איתו מיקרופון יד, או אם טמבר מישהו התנדב מירושלים, מגיע לראש העין, אז היו שם אוהלים, היה חורף, בוץ, ואבא עולה על הטנדר עם המיקרופון ביד וצועק, יהודים, באתי מירושלים לעזור לכם, אם אין לכם בינתיים מקום לילדים שלכם, לי יש מקום, תתנו לי את הילדים. ואבא הביא אז לירושלים 30 וכמה ילדים עולי תימן, וחילקו אותם אז בבחינים, כדי לפגוע בהם, היו שכנים, ואמרו, מה אתה מביא פה? יש להם
מחלס.
יש להם מחלס, גזזת.
כן.
ואז אבא אמר, אם זה היה הבן שלך, הנכד שלך, גם היית אומר מחלס. ואני לבד, אני ישנתי במיטה עם עוד אחד, עם אחד מילדי תימן האלה, רפאל, עד היום, אני לא יודע, אני זוכר אותו מדי פעם, רפאל בא אלינו, גם היום היה ביורצייק, ישן, וככה חילק, אצלנו היו כמה ילדים, ושכינים, וקרובים איפה שיכול, אבל זה רק קטע קטן, אבא למעשה היה מהמקימים של הפעילים.
של יד לאחים, מה שנקרא יד לאחים, כן.
מה שנקרא היום יד לאחים, הוא היה מהמייסדים גם חוקי וגם מעשי, ונסע מיישוב ליישוב או מכפר לכפר, שהגיעו ילדי טהרן, והיה צריך בשבילם ישיבות, אז היה סיפור שלם, זה סיפור מצער שקשה, צריכים איך אומרים לשמור על הדיבור בנושא הזה, שלא כל הישיבות רצו לקבל אותם, ובסוף הוא הגיע לישיבה בלוד, ושם היה אפרוים וולף, אם שמעת אחד.
ודאי, בטח, כן.
ויש לו אפרוים וולף.
אבא של ברקה.
אבא של ברקה וולף. והוא אמר, אני מוכן לקבל אותם, אבל אין לי מזרונים, אין לי מיטות, אין לי כמיטה, אין לי כלום. אז אבא חזר לירושלים, ובשבת הוא הלך, היה סקן שקראו לו אז רב אברום הרעתי, שמעת עליו, היה אחד מלא הסקנים, ואבא הלך איתו מבית כנסת לבית כנסת, והפסיק את התפילה וצעק, הנה יש לנו כבר מקום, מצאנו מקום שמוכן לקבל אותם, אבל אנחנו זקוקים לעזרה שלכם. הגיע גם כן גור, בית כנסת גור, והבייס ישראל אמר שבדרך כלל כשעושים מקבית אפילו למוסדות תיגור, הוא לא נמצא שם. אבל כאן לכבוד הדבר הזה הוא עמד שם, שאבא נתן לאבא להכניס את ההכרזה, וכך הוא אסף את הכסף, התחיל לסדר את הילדים שם, ואחר כך התחיל ללכת למוסדות אחרים.
היה לו עוד אחד שעזר לו, רב זושה וילימובסקי.
כן,
גם כן יודי שעזר לו בעבר.
כן, כך התחבר איתו, כך התחבר בהנחה. כך הוא הקים עבד, ואחר כך הקים, הוא היה גם כן מאלה שהקים אותם מטיפטות, אם אתה יודע, של חינוך עצמאי. אגב, חינוך עצמאי גם אבא ממייסתי.
נכון.
עכשיו שהיה כל הבלגן עם חינוך עצמאי, עם מי החינוך עצמאי בו, אז מצאו בחוק, זאת אומרת חוקי, ראשי העמותה שהקימו אותו בזמנו, אז האבא הוא אחד מה... הרבי מסלונים, קראו לו הנשיא בסולם, והאבא שלי, אני חושב ששלמה לורנץ היה שם.
ומנחם פרוש.
כן. הם היו המייסדים של חינוך עצמאי.
עכשיו, בכל הפעילות הזאת, גם של יד לחם וגם של חינוך עצמאי, אביך גם ראש ישיבה. והוא ראש ישיבה בלוד?
הוא ראש הישיבה באי הידיעה.
באי הידיעה.
באי הידיעה, זה כל הפלא פלאים. כי אבא היה ראש ישיבה, הרי מגיל 27 היה ראש ישיבה סקרלין סטורן. ואחר כך, כשהצ'ובין הרוב רצה להקים ישיבה, כוכב מיעקב על שם האבא שלו, הוא מצא שהחתן שלו יהיה אצלו ראש ישיבה.
ברוך שמעון
שניאורסון. וברוך שמעון שניאורסון היה ראש ישיבת חב"ד בלוד, תאים חתמימים. ועד שבין הרוב לא מצא לקחת את הראש ישיבה בלוד, את החתן שלו, ולהביא אותו אליו כל זמן שאין לו מחליף.
והרעיון לקחת מחליף את הגאון רבי ישראל גרוסמן נולד בבית אברהם בנתניה, סלבד הישיבס.
שם פנה אליו לברוך שמעון שניאורסון, הם היו באותו חדר, יש בית אברהם שלמה לישיבס, שהיה שם שנתנו לראש ישיבס בפריבילגיה, קצת להיות ברמת גן.
שהבינו הצעירים, שני ראש ישיבס בחדר אחד.
בדיוק.
כן.
ואז הוא סיפר לו שיש לו התלבטות, שהשוור שלו רוצה שהוא יהיה ראש ישיבה אצלו, אבל השוור שלו לא רוצה עד שבין הרוב לקחה, אז אולי הוא יציל אותו ויציע אותו, וכך הוא הגיע ללוד. הודיעו אצל הרבי מלבביץ' מיד הייתה תקופה מהרבי מלבביץ' גדולה מאוד, איך אומרים, נפלאה, שהוא רואה בזה ברכה גדולה לישיבה. הוא נפח להיות, מצאו מכתב עכשיו אחרי פטירתו שהביאו הילדים של רבי פרוים וולף, הילדים של ברקי, הנכדים, מצאו מכתב שהאבא יש שם ראש ישיבה 25 שנה. אז הוא כותב בסוף לרבי פרוים, הוא מוטה לו על כל היחס, אומר לו ככה, גם אני מצידי השתדרתי, קודם הוא מודה לרבי פרוים לישיבה ליחס, ובמכתב הוא כותב גם אני, למעשה אתם קיבלתם אותי, כך הוא כותב במכתב, קיבלתם אותי רק להיות ראש ישיבה, זאת אומרת פעם בשבוע לתת שיעור כללי, ובאמצע השבוע להיכנס מדי פעם לדבר בלימוד עם התלמידים, כך הוא אומר. אבל אתם יודעים שנכנסתי כל יום, נכנסתי בבוקר לישיבה ויצאתי בערב. הייתי גם הראש ישיבה, גם המשגיח וגם הלוי סמנות, וזה מה שהוא היה.
עכשיו על זה אני רוצה לשאול, כל השבוע הוא בתומך התמימים בעיר לוד, והוא ישן בצריף, בא ביום ראשון וחוזר לשבת.
נכון.
איך מתנהל בית, אתם לבד, חמש שנים? לא יום ולא יומיים, חמש שנים, שהוא יוצא ביום ראשון,
יוצא ביום ראשון וחוזר, וזה האם אתה מכיר שתיבדל לחיים טובים, האמא שלי שתחיה, שהיא לבד אפשר עליה לחבר כמה ספרים, האמא שלי, אם אתם המאזינים יודעים, היא כמעט 30 שנה הלכה כל יום לכותל המערבי, כל יום בבוקר להגיד את כל התהילים. אבא שלי אמר לי פעם, ההינדל בלט משתרוס גלוסטים בפרי הזה, הנגולת לא הייתי נותן בחורף רמות, אחר כך היא הרי האמא, היא הרי הבת של הבובה ליבה, שיודע מי זה היה אגבת ליבה גוטפארם, הוא יכול לתאר, זה גם כן ארבע ספרים אפשר לחבר. ואז היא, אז האמא לקחה, תמיד בכלל האמא היא נעלה את הבית. אני לא חושב שאבא שלי נכנס אי פעם בחנות מקולת לקנות משהו. אני לא יודע אם הוא ידע אפילו לקנות לעצמו נעליים או כובע. הוא היה מופשט, כל המוח שלו היה לימוד התורה והכלל ישראל. אני זוכר שהייתי ילד קטן, הרי הבית סך הכל 40 מטר מרובע, אז יש שתי חדרים, אם אתה זוכר, החדר הראשון וחדר הפנימי.
שדו הלוגן מתעצימר.
הלוגן מתעצימר, אתה זוכר מה זה לוגן? בקיצר, אז אני, בחדר הראשון, בלוגן, כן, בראשון, אז עשו מחיצה באמצע עם עץ, ככה עם כזה קרש, והבנים בצד אחד, והבנים בצד שני, למה? כי בפנים, בחדר הפנימי, היו באים גדולי ירושלים, ואתה זוכר רב סנדר פריים, ורב נוטי פריים, ועוד כל מיני שמות שהיו מגיעים שם, והיו לומדים עד חמש לפנות בוקר, היו לומדים המילים בתורה שם. בבוקר, כשהם היו יוצאים, הוא היה סוחב אותנו הבאים, בחדר הפנימי, זאת אומרת הולכים לישון בבוקר בחדר הראשון, ובתוך כל זה היה לו זמן לרוץ ולהתעסק עם כלל ישראל.
וגם להוציא 14 ספרים.
וגם להוציא
17 ספרים.
17 ספרים,
כן.
17 ספרים, את הפלא פלאים אצל אבא, כן. זה דבר שאף אחד לא שם לב לזה. אין טיוטות מאבא לספרים. נורמלי, אם אדם כותב נגיד מכתב, אז מכתב חשוב, אז הוא כותב 10 פעמים או 5 פעמים, מנסה, נוסח כזה, טעות, מוחה, כותב, פה הוא כותב, שולח לדפוס. זאת אומרת, אין טיוטה, זאת אומרת, הכל היה בהירות, בספרי הלכה.
במה עוסקים הספרים?
זה ספרים, ספרי ראש מורים, יש ספרים על השס. ספרי הלכה נפלאים, שהיום משתמשים בזה כל גדולי ישראל, כל
הדברים. זה ספרים שדנים בנושאים של...
דנים בנושאים, האבא כותב בהקדמה, למה אני כותב את הספרים? כדי להוכיח שתורת ישראל זה נצח. אז כל הנושא, כל נושא שהוא כותב זה אקטואלי, נגיד נזקי שכנים, יש היום בתים משותפים למי שייך המחסן, למי שייך הכניסה, למי שייך פה, ככה תיווך ושידוך, תיווכים, שידוכים.
ודברים שהם אקטואלים של היום.
אקטואלים של היום, כל הנושאים שלו. אבל לכתוב בלי טיוטות, לכתוב בבהירות ולשנוע, כל דבר אצלו היה ככה, בשלימות, כמו שאומרים.
עכשיו, כן. אני עכשיו אני רוצה
לציין את אהבת ישראל שלו. רואים למשל, לא היה לו זמן לשום דבר. חוץ, אני אין לי תמונה בו, שאבא יושב וקורא עיתון, או מבלה, או נדע מה, או יוצא לחופש, או משהו. אין לי תמונה בו, חוץ מתורה. ותמיד היה בלחץ מהתורה. למשל, היה שמחות במשפחה, כן? אני חיתמתי ילדים. היו אלפי איש, אתה יודע, בחתונות. והוא מגיע ככה בסביבות 11, הוא כבר בלחץ, הוא מבקש אולי הוא יכול לעשות את הקושי אותם מהר, כמו מהר ללכת. טוב, הוא הולך, כל הציבור בטוח, מה הוא הולך, בטח הוא לא מרגיש טוב, אין לו זמן, הוא מגיע לבית, הבן ראשון נכנס לבית, תולה את הכובע שלו, תופס את הגמרא, ומתחיל ללמוד בכזה חשק, וכמו שהוא הוצא את הדג כמה דקות מהמים, והוא מחזיר אותו למים. אז לזה לא היה לו לזמן, אבל אם בא אדם שבור, או בא מישהו שצריכה עזרה, או צריך המלצות, אם רגע אבא כתב בחיים שלו מסתום עשרות אלפי המלצות, זה צריך המלצה להכנסת קלה, וזה צריך לעזור לזולת, היה לו תמיד זמן.
הקשר עם הרב אלישיב?
הקשר עם הרב אלישיב, הוא האבא, הרב אלישיב, והאבא... היה רב צ'ולטה, והיה שם רב, והיה קבוצה רב, היה עוד דיין שם רב צ'ולטה, ומי ברח לי, כן, רב גולדשמיט.
כן, רב לייזר גולדשמיט.
רב לייזר גולדשמיט, ועוד כמה גדולים, הם היו ככה מיוחדים, איפה היה המפגש שלהם? שהמפגש היה שברב הרצוג, שהיה הרב הראשי, הוא עשה כולל ללומדי ירושלים, והיה לו הבחנה לדעת את מי לקחת. הוא בחר את הקבוצה הזאת, והם היו מתאספים, אני חושב שפעם ביום שישי, היה ועד כזה ביום שישי, ועד רב גרשון לפידס היה שם גם כן, וככה הם למדו, וזה היה אחד המקומות שדנו במסע ומתן בהלכה, כל הנושאים שעלו עליה כל השבוע.
היה מקום מסוים שהרב אלישיב יושב שם ולומד באוהל שורה, ולשם אף אחד לא מגיע.
לזה אני רוצה להגיע עכשיו. הרב אלישיב הרי לא למד בישיבות. הוא למה היה סגור בתמון באוהל שורה, אם אתה זוכר למעלה שם. סגור. היה לו שכם מעניין שהשם ייתן לו הריך לסיום ממשון עם טויבס. אני זוכר שאבא היה שולח אותי שליחות. היית עומד בחוץ וחושב שיש שם שני אנשים. מינימום. כי היה לומד בנוסח כזה, כאילו מחברות, אז מה אתה אומר? אז ההסברה הוא ככה, כזה סוג הלימוד.
הרמב"ם אומר ככה, אם אתה לא מבין אותו, בוא נחזור עוד הפעם.
כאילו לומד ממישהו. עכשיו, מה שהיה, אבא שלי למד אצל החתן של רבו אורבר, ליבוביץ.
רמוישה בורנשטיין.
רמוישה בורנשטיין. הוא בא... והוא רצה להקים פה ישיבה, והוא פרסם שהוא הולך לתת סכומים אדירים בכספים של אז על אלה בחורים מצטיינים שיבואו ויתאימו לישיבה. ואז הסבא שלי הרי לא היה מה לאכול בבית. האבא למד בטושינסקי, הוא היה אחד המצוינים שם. הרב טושינסקי כותב על האבא כבחור צעיר, הוא כותב עליו מייסים לילוס קיומים בטוירו ובוילה. אז הסבא ביקש מהאבא שהוא ילך לרבי ברנשטיין, החתן של רבו רובר שהקים את ישיבת קמניץ, והיבחן אצלו. ואז הוא הגיע, הוא כל כך התפעל ומוישה ברנשטיין מאבא, שהוא קפץ, ניגש, אבא היה מספר את זה, היה ניגש לעיין שם המעיל, בתוך זה היה לו כסף, ונתן לו כסף, ותמיד שהיה בא אליו להגיד לו חידושים, זה היה קורה, מאוד התפעל ממנו. על כל פנים, ומוישה ברנשטיין לימד את הספר בירך שמואל, שזה היה תוירס של הרב חיים בריסקר, כן? ברוך בר.
כן, נכון.
והרב אלישי מאוד רצה לשמוע את זה. היה מעניין אותו על אונטונס של רב חיים בריסקר, ברוך בר, את כל התוירס. אז הוא ביקש מהאבא, שהאבא יעביר לו את השיעורים, מה שלמדו. אז האבא אמר לו, בוא נעשה הסכם. אני אעביר לך את השיעורים, ואתה תעביר לי את כל הדיני תורה, את כל ההלכות, את כל מה שאתה לומד בבית דין רייז, בבית דין הגדול, שאתה עובר במשך השבוע. וכך היה להם, היה להם
דו שיח כזה ביניהם.
כן, שיח ביניהם.
עכשיו יש...
הם היו ידידי נפש כל השנים. האמא שלי, הסבתא, או תמכה בערב אלישם, שראתה את הניות שהוא היה... לא היה מה לאכול בבית, היה רב מנותק וכולו. המשפחות עוד מאז, איך אומרים, מקדמה דנן, הם קרובים בלב ונפש. שרב אלייש שמע על פטירתו של אבא, אז הוא ממש התעלף, הוא לא יכול ללכת ללוויה, כל כך הוא לקח את זה לרב.
עכשיו, אמנינו הגויר בסורל גרוסמן אלה בקשר עם כל הרבנים, מכל הסוגים, מהעדה חרדית ועד לכיוון האחר. איך אדם כזה יוצר את הקשר הזה, את האהבה הזאת, בין כולם?
כי הוא היה גאון ירושלמי אותנטי, ומי כמוך רב ישראל שאתה מומחה על ירושלים יכול להבין מה אני אומר. זאת אומרת, היה מנותק מכל מיני דברים אחרים. היה לפניו גאונות, חוכמת ירושלים, טהרת ירושלים, היה לו חומרות ירושלים, היה לו את התקיפות של ירושלים, הכל ביחד. והוא היה יכול להימצא בכל, כמו שכתוב אצל ישוע בנון, שהאיש אשר רוח בו, שיכול להיות עם כל אחד ואחד, זאת אומרת, עם כל אחד בלי פשרות, אותו רב ישראל, אותו תקיף, אותו מחמיר, אותו איש העדה החרדית, הוא היה באגודת ישראל ובעדה חרדית ובחסידים ובליטאים, ואפילו נגיד דוגמה, הציבור שקשור היה לרב מרדכי אליהו, כל הציבור הזה גם כן היו חסידים גדולים של אבא. הוא השרה אווירה של, של, של גדלות ואמונה. הוא היה מנותק מכל פוליטיקה, מכל פוליטיקה הוא היה מנותק, הוא תמך, אבל מבחינתו להתערב ובנושאים ששייכים למחלוקת או לפוליטיקה או דברים כאלה, אין לו שום שחות. לא עשה להביא עמדה, הוא שלח תמיד לגדולי ישראל שהם יפסקו. וכך הוא יצר לעצמו שידידות ואהבה בכל החוגים.
עכשיו, אמר לי פרופסור אברהם גרוסמן, שהוא נכדו של שלמה לוי גרוסמן, בנו של שמואל גרוסמן, הוא אמר, דמות כזאת כמו הרב גרוסמן, לא קיימת היום. אמרת לו, בנו, הוא אומר, כן, בנו הוא היחיד הממשיך דרכו שעושה את הקשר הזה בין כל הרבנים. קשה למצוא, הוא אומר היום בדור כזה, אנשים שמחוברים כל כך עם כל הקצוות ובאהבה כזאת לכולם.
היה שבנו יש לו, אין לו את הגאונות של האבא, אם היה לו גם את הגאונות של האבא, זה היה מושלם.
אני מבין שאתם מחוברים עם הרב אלישיב הזה, בסדר גמור.
כן.
עכשיו, מה שנשאר לומר למאזיננו זה, מי שרוצה עוד להתענג על דמותו המיוחדת וללמוד מנהגותיו ולהיות חלק מהעניין, זה לקרוא את הספר גדול בישראל של חתנך החשוב שמואל הניג, שעשה עבודת יצירה מופלאה, שמעמידה את דמותו בצורה הכי יפה והכי מעניינת.
אני רוצה לסיים בדבר שהוא אותנטי בעיניי, שזה יסוד אהבת ישראל, זה דבר יסוד יסודי. בזמן השיבה, אתה מכיר את הבית, אמרנו הרי 40 מטר מרובע, אלפי איש באים לנחם, גם אתה איתה.
אני באתי עם סיפור, אבל זה כבר לא יהיה לנו זמן לדבר על זה, מיוסף לשוך מאחר, סיפור מרתק.
כן, בקיצור, אז עמדנו בלחצים, ואנשים יושבים שם בפינה בצד, בלחץ אדום, הגיעה איזו אישה שקצת מעוררת בנפשה, ושם היא ראתה שם ארגזים של שתייה. אז היא אומרת לבת שלי, אולי אני יכול לקבל בקבוק קולה? אז היא נותנת לה. עובר שתי דקות, אולי אני יכול לקבל שם בקבוק אמיץ? נותנת לה. עובר עוד שלוש דקות, אולי אני יכול לקבל עוד בקבוק? ככה חמש פעמים, ולחץ אדיר על זה לאלפי איש, ואין איפה לזוז. אז הבת שלי כבר יצא מהכלים, אז היא אמרה לה, את יודעת מה? קחי את כל הארגז, כך היא אמרה לה. אומרת האישה לבת שלי, את לא כמו הסבא שלך. סבא שלך היה לו הרבה יותר סבלנות בשבילי ממך. זאת אומרת, אדם כזה גדול, מצד שני שהגיע אדם אפילו שהוא מעורר בנפשו, היה לו סבלנות בשבילו. ויום הפטירה שלו, שאני הייתי אצל הרב המלך בלז'נס, וחזרתי מהרב למלך, והוא נפטר בחב ג' וזה היה בחב ב', ממש בערב, שזה היה כבר במצב קשה, ובאתי, ואז הוא התעניין על הרב המלך מה היה, ובאופן פתאומי הוא מסתובב אליי, ופותח את העיניים ואומר לי, דע לך בני, נגרסת זך הנימו, אמיתות הטבעית, דבר הכי גדול בשמיים שעוזרים ליהודים. אז זה המסר שלנו.
אז אני אוסיף לך על זה סיפור, שמתחת לבית שלכם היה גר מרדכי איינפלד, ומרדכי איינפלד בנה סוכה מיוחדת שיצחוק בק צייר אותה, וסוכה מאוד מיוחדת, ואבא שלכם עמד בחוץ ואמר לקורת, או שינגזין לי סוכה, גאה ריין, קוקה ריין, תיכנס פנימה, תראה את הסוכה שלו, סוכה מאוד יפה. פשוט לחזק אותו, עושה סוכה כזאת, שיכנסו יהודים פנימה.
זה ללמוד מה שסיפרת על הסבא שלך, שהוא רץ אליו עם קפה.
את השול קווה.
את השול קווה. ללמוד שיכול להיות אדם שהוא ראשו בשמיים, אסמוד אספירו בלי סוף, עביד אסשם בלי סוף, אבל שמגיע לעזור ליהודי, פה אין פשעות, פה עושים את הכל. זה אנחנו צריכים לקחת. מהנקודה הזאת לקחת עצמנו. ובאמת, יש על כוח.
תודה רבה.
שזכינו ביחד לדבר על האבא, וזכותו יגן עלינו.
אמן. אמן. תודה רבה, רב יצחק דוד גרוסמן. תודה רבה, כל טוב, לטוב, כל טוב. בואו נשמע את קרח סוף, וקרח סוף שיש לזה הרבה ביצועים. אני אוהב את הביצוע של ברל זילברמן. ביצוע מיוחד של קרח סוף.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
בפסח הזה שווה לכם לנקות עם סנו פי אלף.
אפיקומן במזומן. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סנו ב-49 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, מתקשרים ומשחקים במשחק האפיקומן של סנו בטלמסר 03-373-8899. הניתן נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר, זכיתם ב-1,000 שקלים. שמעתם נכון, 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. כפוף לתקנון המבצע. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? חוסנו
20 מי יודע 3,000 אני יודע
רק בתרגלין חשמל כהלכה גם 20% הנחה וגם עד 3,000 שקלים בתווי קנייה גם הנחה וגם תווי קנייה במתנה חג שמח בתרגלין חשמל כהלכה
בכפוף לתקנון
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה עכשיו במחיר מיוחד, חיגור, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
מחירת פסח ברשת מחסני חשמל. עוד היום, אצלך בבית.
כמה?
7.
מה 7?
מה כמה?
7 שקלים בחודש. ועכשיו ברמי לוי תקשורת, 7 שקלים לחודש לתוכנית קשרה עם שיחות ללא הגבלה. המבצע מוגבל בזמן ובכפוף להסכמי התקשרות. רמי לוי תקשורת.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בירושלים יש סופרים ומחברי ספרים, ויש הרבה שכותבים על פסח ומסביב לפסח ומסביב לחגים בכלל, אבל יש סופר אחד שהוא לקח את הילדים כמשימה, את הילדים והנערים, והוא מלביש עליהם ספרים וקלטות, ושווה לדבר אותו פעם אחת על נושא גם של פסח. שלום לילה טוב הרב יעקב אופקוביץ'.
שלום וברכה.
בוא נלך לפי הסדר. פסח לגיל הרך, מה זה הספר הזה?
פסח לגיל הרך זהו ספר שמספר בשפה מאוד קלה לילדים גילאי 3-4 את הדברים שהם מסוגלים להבין, את כל המאורעות של יציאת מצרים ואת האווירה החגיגית שישנה בבית. בעיקר הספר הוא בעיקר ציורים, תמונות גדולות וטקסט קצר לפי מה שאפשר לספר לילד קטן ולא להעריך איתו מדי הרבה. העיקר התמונות הן החווייתיות, הציורים. זה ספר שמיוחד לגילאי 3-4, ילד קטן מתחבר לאווירה של החג.
זאת אומרת, האמא או הגננת יושבים איתו ומספרים לו את הסיפור של החג.
כן.
זה לפני ליל הסדר, זה לא בשביל ליל הסדר.
וגם הסבתא. זה גם לפני כן, ככה מכינים את הילד לאווירה של החג כמה ימים לפני חג הפסח, והסבתא גם נהנת לראות את החוויות האלה יחד עם הילד, כשהיא רואה שהילד כל כך נהנה לראות את הדברים שהוא לומד בעצם בגנון, והוא רואה את זה בצורה כל כך חווייתית. זה החוויה.
זה אחד מתוך הסדרה שיש חנוכה לגיל הרך וכן הלאה, זאת אומרת, מתוך סדרה של ספרים לגיל הרך.
סדרה לגיל הרך של ההוצאה שלנו ושיננתם לבניך, ואנחנו משקיעים הרבה מחשבה כדי באמת להיכנס לליבו של הילד הקטן.
אני רוצה להגיד לך גם שהציורים שבתוך ההגדה הזאת מדברים לילד. כשמספרים, הוא רואה את הציור מולו והוא הרי לא קורא, הוא יכול לראות את הציור, לפי הציור הוא מבין על מה מדברים ועל מה מספרים.
בהחלט, כי המטרה של הציור זה לא רק להמחיש את מה שמספרים לו, אלא בעצם משלים את מה שהוא שומע. כי לפעמים ישנם דברים שאי אפשר לספר אותם בדיבורים. ולכן בא הציור ומראה לו את החוויה הכללית של הנושא, וכך הילד כאילו מרגיש שהוא נמצא בתוך האירוע.
עכשיו נבוא לגדה נוספת, הגדה מספרת לי. שזה כן. כבר יותר, כבר ילדים יותר קצת גדולים, כבר יותר מה שנקרא לכיתות ב' ג' והלאה.
אגדה מספרת לי היא בעצם המשך לסדרה המספרת, נקרא לזה כך, של הפרשה המספרת. אז יש לנו גם סדרה על החגים, והאגדה מספרת לי זה כבר ספר יותר אלבומי עם יותר הסברים על מה שהולך להיות, על מה שהיה בעבר ומה שהולך להיות בחג עצמו. וככה ילד שהוא בגילי 7-8 יודע להיות מוכן כמו שצריך לחג, הוא מרגיש את החוויה וכל מה שהוא רואה מסביב הוא גם ראה בתוך הספר. אז הוא פשוט חי את החוויה הזאת, זה חוויה שמרגישים אותה כבר לפני החג. הילד כבר מרגיש את עצמו מוכן לקראת חג הפסח ואת כל מה שקרה בעבר, ואז הוא מרגיש גם חלק, הוא מרגיש חלק מהעניין, ולא רק המבוגרים יודעים מה שנעשה, אלא גם הילד הקטן מרגיש את עצמו חלק, וכששואלים אותו שאלות הוא יודע לדבר, הוא יודע, והוא מדבר מתוך חוויה, מתוך שהוא מרגיש את הדברים מבפנים. זה המטרה של ספר. כשילד קורא את הספר הוא מרגיש כאילו הוא נמצא שם, אי אפשר לדבר איתו על דברים אחרים כשהוא שקוע בתוך הספר הזה, אי אפשר יהיה איזשהו רישושים מסביב, זה לא מעניין, הוא מנותק, הוא נמצא בפנים, הוא נמצא בתוך התמונה. וזה בעצם המטרה שאנחנו כל כך הרבה משקיעים כדי להגיע למצב הזה, שבאמת יהיה חלק מהחוויה של החג, הילד יהיה שותף.
עכשיו כדי ככה להיכנס למשפחה שכולם ייהנו, אז יש אגדה נוספת שנקראת פניני אגדה, וזה חדש, ממש חדש טריש, זה משתף את כל המשפחה, את הבוגרים שיושבים מסביב לשולחן הסדר, הם שותפים מלאים לשמחה ולעשייה ולסדר עצמו, יש להם תבורתים שלהם.
כן, הספר פניני האגדה לאבות ובנים זה גם המשך לסדרה של פניני הפרשה על פרשיות השבוע. רק שהספר הזה, פניני האגדה, הוא עשוי בפורמט חגיגי יותר, פורמט קצת שונה. בספר הזה, שהוא אגב מיועד לילדים מגילי 10 ומעלה, הספר הזה כולל וורטים, פירושים כמעט על כל קטע שבהגדה, ולפעמים פירושים אחדים, לא רק פירוש אחד, אלא נוספים על כל קטע וקטע שבהגדה, והפירושים האלה נלקחו מספרים מהדורות הקודמים שהם לא מוכרים היום, ואנחנו חיפשנו פנינים כמו ששולים דג מהנהר. עברנו על הרבה מאוד ספרים שהיום כבר לא קיימים, פירושים של רבנים שונים מהדורות הקודמים. ידוע שבהונגריה היו הרבה רבנים תלמידי חכמים גדולים, ובפולין, והרבה מאוד רבנים בתקופות ההם שלפני 300-200 שנה כתבו ספרים פירושים על ההגדה של פסח, והיום הם כבר לא קיימים. אז כשמגיעים לספרים האלה אפשר למצוא, וזה לכן הספר הזה לקח לנו הרבה מאוד זמן לערוך אותו, כי עברנו על הרבה מאוד ספרים מהתקופה ההיא, והוצאנו משם פנינים, פשוט פנינים יקרים מדבש.
וגם לכתוב אותם, גם לכתוב אותם בצורה הזאת שילדים, שנערים ייהנו מהקריאה, כי תיקח פירוש ישן שהוא גם לא מנוקד, ופה אתה מנקד את הכל ונותן את זה, לקחת את התעבורת הזה ואיבדת אותו, שכל ילד יוכל לקרוא ויוכל לשמוע.
פה באמת זה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, כי לא מספיק למצוא את הפירוש היפה, אלא לקחת את הפירוש היפה ולהביא אותו לילד, כמו שהרבה עומד בכיתה ומספר את אבות לילדים, ככה אנחנו לקחנו, וזה אגב הרבה גניזות אנחנו ממלאים עד שאנחנו מוצאים, זה גם בפניני הפרשה, ממלאים הרבה גניזות עד שאנחנו מגיעים לטקסט הנכון והמתאים שיהיה בשפה קלה לילדים. אז לקחנו באמת את הקטעים הללו ואיבדנו אותם לילדים והצמדנו אותם לכל קטע בהגדה, וזה פשוט דברים נפלאים, דברים נפלאים. בסוף כל קטע כמובן שרשום המקור של כל וורט, וספר כזה באמת הוא ייחודי, ולא נראה לי שעד היום מישהו עשה עבודה מסוג כזה.
נראה בהגדה שזה עבודת נמלים, כי לעשות העתק הדבק מפה ומשם ולעשות כל מיני אגדות שמעתיקים מכל מיני גדולי תורה מהדורות הקודמים, אמרת 400-500 שנה, לעשות העתק הדבק זה לא חוכמה גדולה. החוכמה היא לקחת את הוורט הזה ולאבד אותו לפני 300 שנה לימינו. איך ילד, איך נער יבין את התבורת הזה?
בוודאי, בוודאי. זה פשוט דברים נפלאים, פשוט תוצרות נפלאים שיש לנו מהדורות הקודמים של אותם רבנים ותלמידי חכמים בכל קהילות ישראל. ונראה לי שיש עוד איזשהו ספר במקורות שעשו עליו כל כך הרבה פירושים וכל כך הרבה דרושים וכל כך הרבה גימטריות כמו הגדה של פסח. אז אנחנו עברנו על הרבה מאוד ספרים מהתקופות ההן ובחרנו את הקטעים המתאימים. זה פשוט גם חסד עם אותם רבנים שהספרים משום מה לא קיימים היום, לא יודעים עליהם.
אז כמו שקראת לזה, כמו שקראת לזה, לאבות ובנים, האבות יכולים לשבת עם הבנים ביחד, זה המצווה שלי לסדר, והגעת לבנך,
אבות ובנים.
עכשיו במסגרת הספרים שלך, שאתה הוצאת על הפרשה מספרת לי וכן הלאה, אז גם בנך עשה דיסק שיש לה, שהולך מוצמד עם הספר שמספר את הפרשה. מכיוון שלגדה אין, אבל יש דיסק על פרשת שמות, ושם יש את הסיפור של יציאת מצרים. אז אנחנו נשמע עכשיו מתוך הדיסק, הפרשה מספרת לי, מתוך הפרשה מספרת לי השמות, את סיפור יציאת מצרים.
סיפור יציאת מצרים, ובסופו של דבר, אם תרצו, יש גם את השיר, השיר הידוע, בצאת ישראל ממצרים, של בן ציון שינקר, שאנחנו איבדנו אותו מחדש.
אז אנחנו נשמע אותו. תודה רבה, רב יעקובקוביץ'.
תודה.
שיהיה בהצלחה, להתראות.
פרשת בו. לארמון המלך פרעה נכנסו משה ואהרון. הם באו להזהיר את פרעה הרשע. אם לא תשלח את היהודים ממצרים, יביא עליך השם מכת הרבה הרבה הרבה.
אדוננו המלך!
אדוננו המלך, די!
קראו עבדי פרעה לאחר שיצאו משה ואהרון.
עד מתי נסבול בגלל היהודים? המים הפכו לדם.
דם, דם, דם.
והיינו מוכרחים לקנות מים בכסף מהיהודים?
דם, 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 דם.
הצפרדעים מילאו את רחובותינו, את בתינו. ואפילו נכנסו לתוך בטנינו, וכל כך סבלנו מהם.
התגרדנו בכל גופנו לכינים גדולות ומשונות, וחיות רעות נשכו אותנו, וטרפו את ילדינו במכת הרוב.
כל הבהמות מתו לנו בדבר. והמלך הלו יודע עד כמה הייתה נוראה מכת שכין, ועד כמה סבלנו מהפצעים הנוראים שמילאו את גופנו. במכת ברד מתו מצרים רבים,
וכל השדות והעצים נרסו.
כמעט לא נותר לנו מה לאכול. אדוננו המלך!
אדוננו המלך!
מדוע עלינו לסבול עוד מכות קשות? לך את האנשים הללו שיצאו ממצרים, יעבדו את האלוקים שלהם והתפללו אליו כרצונם.
אנחנו לא יכולים כבר לסבור עוד מכות כאלו קשות.
קרא פרעה למשה ולאהרון ואמר,
מסכים אני להיענות לבקשתכם. לכו עבדו את השם אלוקיכם, התפללו להשם כרצונכם. מי הם האנשים שילכו איתכם?
מיד השיב משה בקול חזק.
מי ילכו? כולם, כל היהודים, האנשים, הנשים וגם הילדים. כולנו נצא מחוץ למצרים ונתפלל להשם שבשמיים. לא ולא, לא, לא,
קרא פרעה.
לא, לא. יודע אני כי רוצים אתם לברוח, ושוב לא תהיו לי עבדים. איני מסכים שכולם ילכו. הנשים והילדים לא צריכים לעבוד את השם. ילכו רק הגברים. צאו מכאן עכשיו. עבדים, להוציא את משה ואהרון מיד מהארון שלי.
ופרעה גירש את משה ואת אהרון מלפניו, ולא נתן ליהודים לצאת ממצרים. אמר השם למשה רבינו, הושט את המקל שבידך על ארץ מצרים, ותבוא מכת הרבה. היתה משה את המקל על ארץ מצרים, והשם הביא רוח חזקה מאוד. הרוח נשבה בחוזקה כל היום וכל הלילה. ובבוקר, מה הביאה הרוח איתה? את ההרבה. כה רבים היו ההרבה שבאו עם הרוח לארץ מצרים, עד שהם הצטופפו זה מעל זה, כי לא היה להם מספיק מקום. כל הארץ התמלאה בנחילים רבים של הרבה, וכך הסתירו למצרים את השמיים, את אור השמש, ובלילה את הכוכבים. המצרים לא ידעו האם עכשיו יום או לילה.
רגע, רגע, מה, עכשיו בוקר, למה אני לא רואה את השמש? מה קורה כאן?
לא, אולי, כי עדיין לא הגיע בוקר. בוא נסתכל רגע, מה השעה? כן בוקר עכשיו, אז למה יש פה חושך מוחלט? יש פה חושך, מה זה? בכלל, האדמה היא בצבע ירוק, מה זה? היה פה פעם חום ועכשיו, רגע, על מה אני הולך פה? מה זה? אתה יודע מה זה?
אז זה הרבה!
ירד על השדות של המצרים, והם אכלו כל מה שנשאר ממכת ברד, את העצים, הפירות והעלים, את העשב שגדל על האדמה, ואפילו את הזרעים שבתוך האדמה. ומה עשו המצרים? הם ראו שהרבה אוכל להם כל מה שנשאר בשדות, ועוד מעט לא יהיה להם מה לאכול.
היה לי פה בשדה המון המון מלפפונים, עגבניות, פלפלים, לא נשאר כלום. מה נעשה?
מה נעשה? בוא נאכל אותם. נבשל, נתגן, נופה בתנור.
תפסו המצרים את ההרבה והכניסו אותם לתוך חביות. הם מלכו אותם במלח וסגרו היטב את החביות כדי שיהיו להם הרבה למאכל. והנה קרא פרעה למשה ולאהרון ואמר,
בקול השם לא שמעתי ואני מצטער. מארמוני לא אוסיף לגרש אתכם יותר. התפללו להשם שיקח את ההרבה במהירות, פן לא יישאר לנו כל אוכל וברעב נמות.
יצא משה רבינו מארמון פרעה והתפלל להשם. פתאום נשבה רוח חזקה שלקחה איתה את כל ההרבה שהיה במצרים לכיוון הים. גם ההרבה שהיו מתים ומלוכים סגורים בתוך חביות עפו להם מתוך החביות אל מחוץ למצרים. אפילו הרבה אחד לא נשאר במצרים. ראה פרעה שהמכה הסתיימה ולא רצה לשלוח את בני ישראל. לשלוח את בני ישראל. לשלוח את בני ישראל. לשלוח את בני ישראל. ושוב אמר השם למשה רבינו, הושט ידך לכיוון השמיים, ויהיה חושך בארץ מצרים. היה זה בבוקר בהיר ויפה. השמש זרחה והאירה את רחובות מצרים. משה הושיט את ידו לכיוון השמיים, ולפתע חושך ירד על מצרים. חושך סמיך מאוד. השמש נעלמה, גם ירח וכוכבים לא נראו בשמיים. כל כך חשוך היה, עד שהמצרים לא יכלו לראות זה את זה. המצרים רצו להדליק נרות, להאיר לעצמם מעט בחושך. אך כל הנרות קבעו מיד, והם לא הצליחו להדליק אש. 3 ימים היו המצרים בחושך מוחלט. ואחרי 3 הימים הללו, באו עוד 3 ימים שבהם נהיה החושך עוד יותר סמיך. כל כך סמיך עד שהוא היה עבה כמו קיר ויכלו למשש אותו. בגלל החושך הסמיך הזה, לא יכלו המצרים לזוז ממקומם. מי שעמד, נשאר לעמוד 3 ימים. מי שישב, נשאר לשבת. מי שהתכופף, נשאר כפוף. ואם מצרי הרים יד למעלה, 3 ימים להוריד אותה. והיד כאבה לו כל כך. ומה עם היהודים בימים אלו? ליהודים היה אור גדול, וכך יכלו לראות את הכל. לבתי המצרים הלכו היהודים, והמצרים יד או רגל אינם מזיזים.
מה קורה בבתים של מצרים? יש שם חושך. בוא תראה רגע מה יש פה בפנים. כן, אני רואה. יש פה חושך מוחלט. תראה את המצרי ההוא שם עם היד למעלה, והמצרי השני...
הוא באמצע האוכל. יש לו כפית בתוך היד.
מה קורה? תגיד לי, אתה רוצה שאני אעזור לך לאכול?
הוא לא עונה.
יש פה משהו מוזר.
הוא לא עונה.
תראה גם את הילד ההוא שם, הוא באוויר. הוא כנראה ניסה לקפוץ, וקרה משהו.
בשקט הסתכלו היהודים, בתוך המגירות חיפשו. איכן מחביאים המצרים אוצרות, כלי כסף וכלי זהב. אבנים יקרות בשווי רב. היהודים לא לקחו דבר, אך מה יש למצרים ידעו כבר.
יש פה אבנים טובות ומרגליות.
וואי, רבי, רבי יהודי, תראה מה מצאתי בתוך הארון. יש פה מנורה יפהפייה. וואו.
ליהודים היה אור לא רק בבתים שלהם, אלא בכל מקום שהלך יהודי, הלך האור איתו. פרעו נבהל מהמכה המשונה. מעולם לא ראה חושך חשוך כל כך, שאפילו לזוז אי אפשר בו. קרא פרעו למשה ואמר,
לכו ממצרים לעבוד את השם. רק את המקנה שלכם, הצון והבקר, השאירו במצרים.
לא רק שניקח את הצון והבקר שלנו, אלא גם אתה תיתן לנו צון ובקר משלך, אמר משה. כשנצא ממצרים, נקריב קורבנות להשם מהצון ומהבקר. ואיננו יודעים כמה קורבנות יבקש השם שנקריב לו. לכן צריכים אנו לקחת איתנו מקנה רב. כעס פרעה ואמר,
לא אשלח את היהודים, הם יישארו במצרים עבדים, ואתה מארמוני צא, לדבר עמי שוב אל תרצה, כי ביום שתעז לבוא לפניי להרוג אותך אצווה לעבדיי. תוציאו אותו מפה מהר, מהר מהר, תוציאו אותו מפה.
יפה דיברת, השיב לו משה בנחת ובשלווה, לא אבוא שוב לפניך, אתה ועבדיך תבואו להשתחוות לפניי. מצווה קיבלו ישראל, מצווה ראשונה שציווה עליהם השם לקיים. קחו לכם שה, כבש אחד לכל משפחה, ותקשרו אותו לרגלי המיטה למשך 4 ימים. בעוד 4 ימים יחול חג הפסח, ואתם תשחטו את השה לקורבן ותאכלו ממנו. שמעו היהודים בקול השם, לקחו שה וקשרו אותו למיטה. שאלו אותם המצרים,
לשם מה אתם לוקחים שה הביתה?
אמרו היהודים, את השה הזה נקריב קורבן להשם. המצרים כעסו מאוד. הם היו עובדים לשה, משתחווים לפניו ומתפללים אליו, ועכשיו לוקחים אותו היהודים לשחיטה.
היי, היי, זה האליל שלנו, מה זה?
נכון, והם ילמדו לכבד אותו ולא לשחוט אותו.
רצו המצרים להרוג את היהודים, אבל השם הכניס למצרים פחד גדול בלב, והם פחדו להרע ליהודים. נשמעו פעיות מכל בית שגרים בו יהודים. פעו הטלאים הקטנים במשך 4 ימים. אחרי 4 ימים אמר השם, שחטו את השה, את הדם שלו תמרחו על המזוזות ועל המשקוף שבפתח הבית, וזה יהיה לסימן שבבית זה גרים יהודים. את השה תצלו באש ותאכלו אותו בלילה.
עד כאן, תוכניתנו ללילה, סיפורי ירושלים, שמענו את הסיפורים על הרב קרוסמן, אנחנו בשבוע הבא כבר עם סיפורים לקראת חג הפסח. תודה רבה לרועי קנטן, תודה רבה למנדי אור ולחברים בבני ברק, נשתמע בשבוע הבא, לילה טוב.